קשת כל שידורי תורה. אנחנו בימי רביעי, בזה החלק השני של החורף תשע"ע, מעבירים סדרת שיעורים של הרב חיים נבון, נושאים במחשבת הלכה.
שלום. אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים בנושא מחשבת ההלכה. היום נעסוק בנושא שהוא בעיניי מאוד מאוד מרכזי בתחום של מחשבת ההלכה. עוסקים בו המון בשנים האחרונות, גם בעולם האקדמי. בין שימור לחידוש בעולם תורה שבעל פה. ואני חושב שחזל בעצם העלו את המתח הזה וחידדו אותו, המתח שבין שימור לחידוש, בצורה המובהקת והמתומצתת ביותר בסיפור נפלא על רבי עקיבא. בשעה שעלה משה למרום, מצא את הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? למה אתה לא יכול לתת לי את התורה? מה אתה מתעסק עם הכתרים האלה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, טילין טילין של הלכות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מראהו לי. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, חזור לאחוריך, כלומר בחזרה לעתיד. האדם המקרא עמד עם הפנים לעבר, לכן במקום להגיד בעבר הוא אומר לפנים, ואחוריו היו לעתיד. אז משה חוזר לעתיד, יושב בסוף שמונה שורות בסוף בית המדרש של רבי עקיבא מתלמידים המתחילים, ומשה לא מבין מה אומרים. תשש כוחו, משה מתוסכל, אני הבאתי את התורה ואני לא מבין מה עושים איתה. כיוון שהגיע רבי עקיבא לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך? אמר להן הלכה למשה מסיני, ואז נתיישבה דעתו של משה. והשאלה שנדון בה בשיעור הזה, מה היחס בין תילי ההלכות שמחדש רבי עקיבא לבין ההלכה למשה מסיני? האם ההלכה משמרת את תוכן ההתגלות בסיני, או שהיא יוצרת או מחדשת? כאן אנחנו רואים שגם רבי עקיבא חידש דברים שמשה לא הכיר, בסופו של דבר הוא נשען על הגרעין המוצק המוכר של ההלכה, הלכה למשה מסיני. בעולם ההלכה היהודי וההגות היהודית, היה כמה גישות מאוד שונות לגבי השאלות הללו. מה באמת הלגיטימציה לחידושי ההלכות בכל דור? אנחנו נציג בשיעור הזה שלושה דגמים בסיסיים שתיארו את המשמעות של התפתחות התורה. הדגם הראשון, דגם של שימור ושחזור. למה אני מתכוון? יש מדרש החז"ל שמתאר את הטרגדיה התורנית הנוראה שקרתה אחרי פטירתו של משה. 1,700 לימודים מפסוקי התורה נשתכחו בימי אבלו של משה. כך אומרת הגמרא בתמורה דף ט"ז. אמר רבי אבאו, אף על פי כן החזירה נתניאל בן כנז מתוך פלפולו. אם אנחנו נראה כאן לא רק סיפור על ה... מותו הטרגי של רבי עקיבא, אלא אמירה כללית, מסר כללי, אולי המשמעות היא שלמעשה התורה ניתנה מושלמת ומוגמרת. אז למה בכל זאת צריך להמשיך ללמוד תורה בכל דור? בגלל חולשה אנושית, השכחה, ויחד איתה ליקויי המסירה מדור לדור. אפילו רבי אליעזר, שאולי עוד נספיק לציין אותו בהמשך כחכם מובהק שאוחז בגישה הזאת, העיד על עצמו, הרבה תורה למדתי ולא חיסרתי מרבותיי אפילו ככלב המלקק מן הים. כלומר, רוב התורה לא הצליחה לעבור. את התורה הזאת שלא הצליחה לעבור, צריך לשחזר. כלומר, הלימוד לא מחדש דבר, אלא משחזר. רבי אברהם אבן דאוד חיבר את ספר הקבלה, ובהקדמתו הוא מציג גישה מאוד דומה. הוא אומר שאם אנחנו מוצאים מחלוקות בדברי חכמנו, המחלוקות לכאורה מתארות שיבוש בקבלה, במסירה, שזה נושא ספרו. הוא אומר, כל המחלוקות הן תמיד בנושאים שוליים. לא נחלקו האם מותר להדליק אש בשבת, ולא נחלקו האם חייבים להדליק נר ביום שישי. על מה נחלקו לגבי נר שבת? במה מדליקין, במה אין מדליקין. כלומר, כל המחלוקות הן בשוליים. לפי גישתו, כל ההלכות כבר נאמרו למשה בסיני, נמסרו מדור לדור. איך יכולה להיות מחלוקת מתרשלות התלמידים שלא שאלו את רבותיהם לגבי פרטים מסוימים? כן? ששמעו עיקרה מרבותם ולא שאלו על תולדותיה מפני שלא שימשו כל צורכן. אז המטרה של הלימוד זה להבהיר את ההכרעה האמיתית, ההכרעה הנכונה לגבי הפרטים האלה. וזאת ההכרעה ההלכתית שנאמרה למשה בסיני ועברה במסורת עד שנשתכחה. הגישה הזאת יש חוקרים שקושרים אותה לפולמוס כנגד הקראים. כשהקראים אומרים למה אתם הרבנים מחדשים הלכות, תשובתם של חלק מחכמי ישראל הייתה אנחנו לא מחדשים, אנחנו רק משחזרים. כאשר ספר הקבלה מדבר על תלמידים שלא שימשו כל צורכם, רומז כמובן לדברי הגמרא המפורסמים בסוטה דף ממזיין, על פי התוספתא בחגיגה, משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן, רבו מחלוקת בישראל, ונעשה תורה כשתי תורות, לפי הדגם שהוא מציג. מחלוקת היא תופעה לא רצויה, וגם לא הכרחית, אלא נובעת מהחולשות של בני אדם. לולא אותם תלמידים שאינם משמשים כל צורכם, לא היו מחלוקות, כי הידע השלם כבר היה בידינו בעבר. לפי דעתו, התורה למעשה לא מתפתחת. את התורה מנחים שני ערכים, השימור והשחזור. מה שלא מצליחים לשמר, אנחנו מנהלים מאבק עיקש לנסות לשחזר. זאת גישה ראשונה, זוכה להשפעה גם בימינו. הרמב״ם הציג אלטרנטיבה לגישה של הגאונים בסוגיה הזאת. הרמב״ם בהקדמה שלו לפירוש המשנה מונה שלושה חלקים לתורה שבעל פה. חמישה חלקים. בהלכות ממרים הוא מונה שלושה. בהקדמתו לפירוש המשנה מזכיר חמישה חלקים. חלק ראשון, פירושים מקובלים ממשה שאין בהם מחלוקת לעולם. למשל, עין תחת עין, שזה כוונה לממון, או פרי עץ הדר, שהכוונה להתרוג. אלו פירושים לפסוקי התורה, והפירושים האלה עברו ממשה רבינו איש מפי איש, מעולם לא נחלק עליהם אדם, אומר הרמב״ם. חלק שני של תורה שבעל פה, זה דינים שמלאכה למשה מסיני בלי שיש להם רמז במקרא. הם לא נאמרים כפירוש על פסוק מסוים, אלא כהלכה שעומדת בפני עצמה, כמו הרבה מלכות תפילין, הרבה מדיני שיעורים וכו'. גם בזה אומר הרמב״ם, אין מחלוקת. אין בן אדם שיבוא ויגיד, כשכתוב וקשרתם לאות על ידיך, התפילין לא צריכים להיות קוביות שחורות, אלא עיגול ורוד. לא שמענו עמדה כזאת. חלק שלישי בתורה שבעל פה, זה דינים שבכל דור בי דין, לומד בדרכי היקש מפסוקי התורה. יש דברים שבאמת לא קיבלנו עליהם מסורת מאבותינו, ואנחנו עומדים לבד מול הפסוקים ומול הכללים התורניים, ומנסים לבד לפרש ולבאר אותם. כאן יש מחלוקת. מה שנאמר הלכה למשה מסיני, אין מחלוקת. אבל בדינים שבית דין מחדש בכל דור, יש מחלוקת ומחרים כדעת הרוב. הרמב"ם מוסיף עוד שני תחומים של תורה שבעל פה, שזה תקנות ומנהגים. אבל הנקודה שמעניינת אותנו זה לגבי החלק השלישי, הדינים שבית דין לומד בכל דור בדרכי היקש, שהרמב״ם אומר, בזה יש מחלוקות. אומר הרמב״ם, יש אנשים שאומרים שגם בתחום הללו, דינים שנלמדים בכל דור בהיקש, בעצם יש מסורת ממשה. ואם יש על זה מחלוקת בימינו, זה בגלל שהמסורת השתבשה. והמסירה נקטעה, ואנחנו מנסים לשחזר מה נאמר. זה באמת עמדת הגאונים כפי שראינו אותה בספר הקבלה. והרמב"ם אומר, מה פתאום? זה לא יכול להיות, זה מטיל דופי בחכמי התורה. כן? לא יכול להיות שזאת הכוונה. אלא, לדברי הרמב"ם, תלמידי הלל ושמאי שלא שימשו כל צורכן, הכוונה פשוט לא שמתרשלו, אלא הם פשוט לא מספיק חכמים. אגב, היה דרכים אחרות להגן על תלמידי הלל ושמאי. רש"י בבבא מציעא אומר שכוונת חז"ל, כלומר שלא הספיקו ללמוד מספיק מרבותיהם בגלל גזרות המלכות שקטעו את הלימוד כשהם עוד היו תלמידים צעירים. כן, גם רב שריר הגאון באיגרת מפורסמת שלו מדבר על מהומות, שמדים, שיבושים, שבגללם לא שימשו תלמידים כל צורכם. הרמב״ם מגן על תלמידי הלל ושמאי בדרך אחרת. אומר הרמב״ם, התוכן הזה לא נמסר בקבלה מהר סיני. יש תכנים שנמסרו, הרבה דינים לא נמסרו, וחכמים עומדים בכל דור וצריכים לחדש את הדינים האלה. בדורנו אין לנו ידע תורני מוקדם לגבי השאלה האם מותר להשתמש בחשמל בשבת, בשעון שבת. הלכות חדשות, שאלות חדשות, צריך לדון בהם לפי כללי פסיקת ההלכה, כללי הניתוח וכללי הפרשנות. אז למה נוצרת מחלוקת לדעת הרמב״ם רק שתלמידים לא שימשו כל צורכם? אומר הרמב״ם כך, אמירה מאוד ממרחיקת לכת. אם יש שני אנשים חכמים מאוד שעובדים עם כללי היקש נכונים, לא יהיה ביניהם מחלוקת, או כמעט לא תהיה ביניהם מחלוקת. ולכן כמעט לא מצאנו מחלוקת בין שמי הזקן להילל הזקן. כי שניהם היו חכמים, למדו לפי אותם כללים, הגיעו לאותם מסקנות. המחלוקת נולדה אצל בית הלל ובית שמי. הם עמדו מול סיטואציות חדשות שלא היה עליהם מסר שנמסר בקבלה או במסורת. אבל אם הם היו מספיק חכמים ועל הם הרי את הכללים הנכונים, הם היו מגיעים לאותם מסקנות. כיוון שהם לא היו חכמים כמו רבותיהם, הם לא הגיעו לאותם מסקנות. ואז נולדה מחלוקת. ואומר הרמב״ם, אי אפשר להאשים את תלמידי הלל ושמאי, שאי אפשר לחייב כל שני אנשים שמתווכחים, שיהיה להם את השכל של יהושע ופנחס, שזה בעיני הרמב״ם אנשים באמת בולטים מאוד בשכלם. כלומר, הרמב״ם עומד כאן על כבודה של המסורת שלא השתבשה, ועל כבודם של חכמים נושאי המסורת שלא שיבשו. המסורת מראש הייתה מצומצמת, המסורת לא נותנת לנו תשובה מה לעשות עם שעון שבת, או עם נושאים הלכתיים אחרים שנדונו במשך הדורות. אלא שבאמת לא כל התורה נמסרה למשה בסיני. עיקרי התורה, יסודות התורה נמסרו בסיני. אחר כך אנחנו צריכים להשתמש בשכל האנושי שלנו, ובכללים שנתנה לנו התורה, כדי לפתח את היסודות ולהפיק מהם את הפרטים. באופן אופטימלי, הרמב״ם האמין שהתהליך הזה אמור להביא לתוצאה אחידה וחד משמעית. בגלל חולשת שכלנו, הניסיון מביא למחלוקות, הניסיון להפיק את הפרטים מתוך הכללים. אבל זה כשל שלנו, שגם אנחנו לא אשמים בו, מה? נולדנו. הרמב״ם האמין שבעצם הגרעין היסודי של התורה ניתן בסיני. משם והלאה התורה מתפתחת בתהליך של חידוש, על ידי היקשים הגיוניים, לא רק של שימור ושחזור. כן, בספר העיקרים כתב רבי יוסף אלבו במאמר השלישי, שאי אפשר שתהיה תורת השם יתברך שלמה באופן שתספיק בכל הזמנים, לפי שהפרטים המתחדשים תמיד בענייני האנשים, הם רבים מאוד משכללם ספר, אי אפשר לכתוב הכל. על כן ניתנו למשה בסיני על פי דברים כוללים, כלומר כללים עקרוניים, כדי שעל ידם יוציאו החכמים בכל דור את הפרטים המתחדשים. התורה לא יכולה מראש לכלול התייחסות לכל הפרטים, לכל השאלות. הרי אין הכוונה כאן רק לחידושים טכנולוגיים, אלא גם לאין ספור המקרים הפרטיים שאנשים נתקלים בהם. ולדברי רב יוסף אלבו, התורה לא נותנת תשובה ספציפית לכל מקרה. התורה נותנת כללים ועקרונות שמהם נוכל להפיק את ההלכה בכל מקרה פרטי. מחלוקת נוצרת כשאנשים מתווכחים איך להשתמש בכללים האלה, איך להפיק מהם את המסקנות ההלכתיות הנכונות. כדי להציג את המודל השלישי שלנו, אני רוצה לפתוח בדברים של חז"ל שמופיעים בירושלמי. אומר הירושלמי מסכת סנהדרין, אילו ניתנה תורה חתוכה, לא הייתה לרגל עמידה. כלומר, אם הייתה התורה ניתנת מפורטת, מוכרעת באופן נחרץ, לא הייתה לרגל עמידה, לא היה לנו מרחב של שיקול דעת, לא היינו יכולים לתפקד. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה, רבו אחרי רבים להטות, אם רבו המזכים, תזכו, אם רבו המחייבים, תחייבו, כדי שתהיה התורה נדרשת ממתת פנים תמה וממתת פנים טהור. כלומר, התורה לא מכריעה באופן נחרץ בכל שאלה לפה ולפה. הוא מציגה שיקולים לטמא ושיקולים לטהר, וחכמים מכריעים ביניהם. אם התורה הייתה ניתנת חתוכה, מוכרעת בכל דבר, לא הייתה לרגל עמידה, לא היה לחכמים מרחב של גמישות ותמרון בפסיקה ההלכתית. לפי דברי חז"ל, אלה פרק רביעי של מסכת סנהדרין בירושלמי, כשחכמים פוסקים, הם לא משחזרים הלכה קדומה. וגם לא מממשים כללי היסק לוגיים. את ההלכה אפשר לפתח לכמה כיוונים, יש בה מתת פנים תמם, מתת פנים טהור, היא לא חתוכה, וחכמי ישראל הם בוחרים לאיזה כיוון לפתח אותה. יש מדרש נפלא בתנא דבי אליהו זוטא, שאומר כשנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל, לא נתנה להן אלא כחיטים להוציא מהן סולת, וכפשתן להוציא ממנו בגד. זה דבר מדהים. לפי המדרש הזה התורה ניתנה כחומר גלם. האדם צריך להשתמש בה כדי ליצור את הרובד הבא של תורה שבעל פה. ושוב, לימוד תורה הוא לא חשיפה של אמת נתונה מראש. זה לא דומה לשיטת הגאונים שיש שימור, וגם לא דומה לדעת הרמב״ם שיש כאן כללים שצריך להשתמש בהם באופן מאוד מדוקדק וחד משמעי ולהגיע לתוצאה אחת נכונה. לפי דברי המדרש הזה, לימוד תורה הוא יצירה, וזה מודל שלישי בנוגע להתפתחות של תורה שבעל פה. לא שחזור של אמת התגלות ראשונית, ולא עסק מתוך כללים נתונים, אלא יצירה חדשה על בסיס הקורפוס, החומר ההלכתי הקיים. עכשיו, הר"ן בדרשותיו מגשש לכיוון הזה. אומר הר"ן שמאחר שהכרעת התורה נמסרה לחכמי ישראל, ושכלם היה מחייב לתמה, היה מן הראוי שיהיה תמה אף על פי שהוא הפך מן האמת, שכן מחייב השכל האנושי. כלומר, הר"ן לומד מהסיפור המפורסם על תנורו של חנאי, שההלכה נפסקת על פי רוב החכמים, גם אם מנקודת מבט שמימית אובייקטיבית הם טועים. ויהיה אחרים שחולקים עליהם ואומרים כדעת השמיים האמיתית, ואף על פי שאומרים אמת, אין ראויים לעשות מעשה כן בדרכי התורה. והדוגמה שהוא מביא זה את תנועו של חנאי. כך אומר הר"ן בדרשותיו בדרוש השביעי. כלומר, לפי הר"ן, לחכמים יש כוח מחוקק ולא רק סמכות פרשנית. העמדה הזאת היא לא המצאה של הר"ן, וככל הנראה שאב אותה עם בית המדרש של הרמב"ן, שהוא השתייך אליו. הרמב"ן התייחס לאפשרות שבית דין יטעה, ודן בשאלה מדוע בכל זאת צריך לציית להם. כן, רש"י בפרשת שופטים אומר על הפסוק לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל, אפילו אם אומרים לך על ימין שהוא שמאל או על שמאל שהוא ימין. זאת סוגיה מאוד מסובכת בפני עצמה, כי בירושלמי יש גרסה הפוכה. תשמע לבית דין רק כי אומרים לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל. בכל אופן רש"י הביא את הספרי שכך גורס. מסביר הרמב"ן שבאמת אם חכמים אומרים לך, פוסקים לך משהו שנראה לך לא הגיוני, אתה מציית להם. למה? אומר הרמב"ן ש יש לך לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין. כלומר, אם חכמים נדמה לך שאומרים על ימין שהוא שמאל, מן הסתם אתה טועה והם אומרים על ימין שהוא ימין. מן הסתם אתה זה שמסלף ולא הם. כי רוח השם על משרתי מקדשו ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול. רעיון מאוד דומה, אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שחכמים, כשיושבים בלשכת הגזית, הסנהדרין, לא סביר שהם יטעו, כי יש להם השגחה מיוחדת ברוח הקודש. מן הסתם אתה טועה ולא הם. אבל הרמב"ן מוסיף כאן עוד רעיון נפלא, פירושו בדברים י"ז י"א פרשת שופטים. אומר הרמב"ן שאם חכמים אומרים לך לאכול שומן, לך נראה זה לא שומן, זה חלב שאסור באכילה, אל תאמר איך אוכל החלב הגמור הזה. ואם אומרים לך להוציא להורג בן אדם של דתך חף מפשע, אל תאמר איך אהרוג האיש הנקי הזה. אבל תאמר, כך ציווה אותי האדון המצווה על המצוות, שאעשה בכל מצוותיו ככל אשר יורוני חכמי ישראל. ועל משמעות דעתם נתן לי התורה אפילו יתאו. כלומר לחכמים יש כוח מחוקק. כל המושג טעות לא רלוונטי. אם המשטרה מציבה תמרור ואתה מסתכל על התמרור הזה והוא נראה לך לא במקום הנכון, אתה צריך לשים פה לדעתך מהירות של 60 ולא של 50. אתה יכול להתווכח עם שיקול הדעת שהם בסופו של דבר הסמכות היא של המשטרה. וברגע שהם שמו שם תמרור 50, זאת הופכת להיות המהירות המותרת שם. באותו אופן, אתה יכול לחשוב חכמים שיקוי הדעת שלהם, טוב, לא טוב, להם יש את הסמכות, הם לא יכולים באמת לטעות, כי הקדוש ברוך הוא הפקיד בידם את ההחלטה, מה פוסק את ההלכה בשאלה הזאת. ברגע שכל עוד לא פסקו, יש מקום לוויכוח מה שיקוי הדעת הנכון. אחרי שהחכמים פסקו, הפסיקה שלהם הופכת להיות גוף של הלכה בעצמם. לא שייך להגיד שחכמי ישראל סוטים מההלכה האמיתית, כי מה שהם מחליטים זאת ההלכה האמיתית. זה לא שכאשר עולה בפני בית דין שאלה לדון בשעון שבת, אז יש בשמיים באש שחורה על אש לבנה התשובה האמיתית, ובית דין מנסה לשחזר אותה. לא, אין תשובה, אין תשובה. מה שבית דין יקבעו, מה שחכמי ישראל יגידו, זאת התשובה האמיתית. רעיון דומה אמר קצות החושן בהקדמה הנפלאה שלו לספרו, רב אריה לייב הכהן הלר. הוא אמר שיש הבדל בין תורת אמת לתורת חסד. תורת אמת זה שמימי, וזה לא נגיש לאדם. לאדם יש תורת חסד. כן, אומר הקצות, תורה שבעל פה ניתנה כפי הכרעת החכמים, אף על פי שאינו אמת. נקרא תורת חסד. עכשיו, הרמב"ן, הר"ן וגם הקצות לא הגיעו לעמדה יצירתית הקיצונית. הם טענו שיש אמת הלכתית שצריך לנסות לקלוע אליה, אלא שיש כלל פורמלי שקובע שכל הכרעה שמקבלים חכמי ישראל מתקדשת כתורה שבעל פה אפילו אם היא מוטעת. אני הולך צעד אחד קדימה. לטענתי המושג אמת חסם משמעות בתורה שבעל פה. הלומד כלל לא צריך לנסות להגיע לאיזה תורה שנמצאת באש שחורה על אש לבנה, שגנוזה בית סתריו של הקדוש ברוך הוא. התורה היא חומר גלם ליצירה אנושית, והאדם צריך לפתח את התורה לכיוון שנראה בעיניו יותר מגובש, יותר קוהרנטי. אנחנו מצאנו את העמדה הזאת במדרש שמדבר על... מדרש שמדבר שהתורה ניתנה לישראל כפשטן לא רוצים ממנו בגד. בדברי חכמנו האחרונים זה מופיע בצורה גם יותר בהירה. אני אביא דוגמה מדבריו של רבי יוסף פלוח, ראש ישיבת טלס, בספרו שיורי דייט חלק א'. הוא כותב שכשניתנה תורה לישראל נמסרו חוקי ענייניה לחכמי התורה. ומחשבתם, אם היא רק מכוונת לטעמה וסודה, קובעת את מציאות התורה ומציאות הבריאה התלויה בה. לכן שונה התורה משאר החוכמות, שהחוקרים בהם לא יקבעו את מציאותן, אלא ימצאוה. הפיזיקאי לא מייצר, לא יוצר את הפיזיקה, הוא רק מגלה את חוקי הפיזיקה. מחשבתם והחלטתם לא תשנה את המציאות לעולם. לא כן היא דעת התורה, שמציאות טומאה וטהרה, איסור והיתר, חיוב ופטור, נקבעים בהחלטת חכמי התורה. נמצא לפי זה שקביעת ההלכה אינה רק ברור דברים, אלא שבאמת יוצרת היא ובורת את הבריאה. לפי הגישה הזאת, עומדת בפנינו הבנה חדשה על יחס ההלכה למחלוקות. ראינו שגם הגאונים וגם הרמב״ם מתייחסו למחלוקת באופן שלילי. לפי הגאונים מחלוקת פירושה שיבוש המסורת. לפי הרמב״ם מחלוקת פירושה ירידת המעלה ההגיונית. אבל יש שראו במחלוקת הופעה רצויה. כן, חז"ל אומרים על מחלוקת הלל ושמי, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן. אגב, יש לכאורה מחלוקת בחז"ל על היווצרות המחלוקות בימי בית שמי ובית הלל. כאשר יש גרסה אחת שאומרת שהמחלוקת נוצרה בגלל תלמידי הלל ושמי שלא שימשו כל צורכן. מחלוקת שנייה אומרת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, זה לא שימוש פגום, זה הלך התחיל. אז יש אחרונים שמנסים לעשות אוקימתות שונות ליישב בין שני היגדים האלה. לדעתי, הבנה הפשוטה שיש כאן מחלוקת מסדר שני, כלומר מחלוקת על המחלוקות. מחלוקת, איך נוצרו המחלוקות. למעשה, לפי הדעה שאנחנו מציגים עכשיו, למעשה צריך לפסוק הלכה כאחת הדעות. במישור העקרוני, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז לפי המהלך שאני מנסה להוביל עכשיו, אלו ואלו דברי אלוהים חיים אומר, שתי העמדות לגיטימציות, לגיטימיות, אמיתיות, באותה מידה, שתיהן פיתוח לגיטימי של ההלכה. אחת מהן נבחרת למעשה. כן, הרב ליכטנשטיין כתב פעם שרשי ורבנו תם נחלקו בנוגע לסדר הפרשיות בתפילין. האם ייתכן לומר שאחד מהם לא קיים מצוות תפילין מימיו? כדי לא להגיע למסקנה הזאת, אנחנו חייבים להכיר בזה שכמה דעות חולקות יכולות להיות כולן הלכה אמיתית. מבחינה פרשנית, מבחינה עקרונית, שתיהן לגיטימיות. גם תפילין של רשי, גם תפילין של רבנו תם, זה אפשרויות לגיטימיות, חכמי ישראל מחליטים על ידי יצירה. אני לסיום רוצה רק להעלות עוד נקודה אחת. אנחנו מדברים על לימוד תורה כיצירה, שיכול להתפתח לכל מיני כיוונים. אבל יש טעמים למצוות, לכל מצווה יש מטרה שהיא משרתת. אם אנחנו מאפשרים התפתחות חופשית של ההלכה, כשכל מה שחכמים מסכימים אליו הוא הופך להיות האמת, נגיע לפסקים שיסטו מכוונת התורה, וכבר לא יהיה בכוחם לפעול את הפעולה הטובה של המצווה. אם תפילין אמור להשרות עלינו איזושהי קדושה, איך אפשר להגיד שגם תפילין של רשי, גם תפילין של רבנו תם, הם לגיטימיות? הרי אחד מסוגי התפילין האלה יעבוד, והשני לא יעבוד. אז הר"ן העלה את השאלה הזאת. הוא אמר, הוא מסייח את זה באופן אחר, הוא אומר, גם אם כל הרופאים בעולם יסכימו שהרעל לא מזיק, עדיין הוא ימית מי שישתה אותו. כל הרופאים בעולם יעמדו מעל צנצנת ציאניד, ויגידו, אתה לא ציאניד, אתה אקמול, עדיין זה יהיה ציאניד, ועדיין ימותו מי ששותה אותו. כך גם אצלנו, אם חכמי ישראל יעמדו מעל חזיר, יגידו, זה לא חזיר, זה פרה, עדיין זה יגרום את הנזק הרוחני שיש בחזיר. אז הר"ן עצמו אמר שהמקרה שבו הכרעת חכמים מביאה לידי נזק זה מקרה מאוד נדיר. ועוד הוא השיב שהנזק הרוחני שיגרם לאדם מאכילת דבר איסור שחכמים הורו בו היתר, זה יתקזז עם התועלת הרוחנית שהוא מקבל מעצם הציות ללשון חכמים. אני אוסיף עוד תשובה אולי, שבאמת אפשר אולי להבחין פה בין הפרטים של המצוות לבין הכללים העקרוניים שלהם. הרמב״ם במורה נבוכים חלק ג' פרק ו' אמר, ודאי שיש טעם לכל מצווה, אבל אין טעם לפרטי המצווה. יש טעם לקורבן, אבל אין טעם אם זה כבש או איל, שניים או שלושה. זה כבר שרירותי. לפי ההיגיון הזה אפשר לומר שכל עוד אתה מקיים את העיקרון של המצווה, שם ארבע פרשיות המדוברות בתפילין, ההשפעה הטובה תחול עליך. הפרטים כבר, כמו סדר הפרשיות, לא פוגמים בטעם המצווה, הם במידה מסוימת שרירותיים, ולכן גם זה אפשרויות לגיטימיות. זה הנחה חשובה מאוד בנוגע לתפיסה יצירתית בלימוד תורה. אפשר לפתח את התורה לכמה כיוונים, כי באמת כל הכיוונים האלה לגיטימיים, כולם רצויים, כולם אהובים, כולם בורים, כולם נמצאים ביד חכמי ישראל. הגישה הזאת כמובן נותנת הרבה עוצמה בידי חכמי ישראל, גם מטילה עליהם אחריות רבה.